לשורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר עצלן. תוכנית שבועית של משחקי וידאו, תפקידים ולוח.
ערב טוב וברוכות הבאים לתוכנית השבועית של שורפים משחקים, עונה 18, פרק מספר 14. אני אבי מנוח.
ואני יהודה חלפון.
ואני עידן זרמן.
עידן.
לא מפסיק להצחיק אותי, כאילו זה לא מצחיק ותרגיש טוב והכל, אבל לא מפסיק להצחיק אותי כשאתה מתחיל לדבר וזה כזה, אני יהודה, אני מת.
זהו, אני מרגיש טוב, זה משהו מעצבן, זה סתם, אפילו לא כואב לי לדבר, זה סתם פשוט גרון שלי נשמע מטומטם.
אז זה טוב שלא כואב לך, אנחנו לא רוצים שיחב לך. עידן זיירמן, לא היית פה מאז שביטלנו את פרק סוף השנה שהיית אמור להשתתף בו, ואז עברת דירה והיית חולה וקרו לו הרבה דברים.
כן, כן, זה תיאור ממצא מאוד של התקופה האחרונה. כן, עברנו, לא סתם עברנו דירה, עברנו דירה אחרי 3 חודשי שיפוצים, לא 3 חודשים, זה היה חודשיים יותר קרוב, כן, יותר קרוב לחודשיים של שיפוצים, והיום של המעבר עצמו היה מזעזע, כאילו, אובייקטיבית, לא, בדרך כלל מעברי דירה מזעזעים, אבל אובייקטיבית הוא היה מזעזע אפילו ביחס למעברי דירה אחרים, ואני מזכיר שמלכתחילה הבייסליין הוא קשוח, כי אנחנו עוברים עם 2 ילדים גם, אז מלכתחילה הרמת קושי שלנו גבוהה, ואחרי כל זה, אז כן, אז בערך ביום אחרי המעבר, אז גם אני וגם גלית נהיינו חולים, מחלת דלקות גרון כאלה, on and off, שנמשכו במשך שבועות, אז היה כיף לי במקסימום.
זה כמו הדארק סולס של מעברי הדירה.
כן, כן, אבל עכשיו מתחילים בהדרגה לחזור לשגרה, או למה שמזכיר לוז הגיוני בחיים. באופן כללי, אנחנו מספר חד ספרתי של ארגזים בגדול.
יפה, זה להגיע למספר חד ספרתי כל כך מהר אחרי מעבר דירה זה הישג.
והיו לנו ממש הרבה אתו בגינוויפ. איי, כן, כן, זה היה...
עשיתם אנפאקינג.
כן, כן. לא הכל, כאילו זה לא, פתחנו, כשאתה משחק באנפאקינג, אז יש את האסטרטגיה הזאת שאתה פותח את כל הארגזים, ואתה לפעמים פותח וסתם שם, אוקיי, טוב, אני אשים את השמפו הזה בתנור, כאילו, בינתיים. עד שאני אסיים לפתוח את כל הארגזים ולא אפרסים אותם, אז אנחנו במצב הזה בערך. כאילו, יש דברים שלא...
כן, כי באנפאקינג אתה לא צריך לחיות עם ההחלטות שלך, ובחיים האמיתיים אתה צריך לחיות עם זה שהצפת את הבית בדברים לא קשורים.
כן, כן, אז כאילו, בסדר, שוב, זה לא נורא, אנחנו יכולים, גם באנפאקינג אנחנו אפשר להזיז אותם אחר כך, אבל קודם כל אתה מנסה שהכל לא יהיה בתוך הארגזים, אלא בחדר הנכון, ואז אתה עושה את הפיינטיונינג.
ואז אתה מוצא שהבן זוג שלך לא ישאיר לך מקום לקלוט את התעודה שלך, ואתה צריך לשים אותה בשירותים.
לא, אנחנו בסדר. זאת לא הייתה הבעיה שלנו.
זה היה ממש רפרנס למשחק, יפה.
ומה אתה חושב שהיה עד עכשיו, יהודה?
לא, זה כאילו ממש לאחד השלבים, וזה, לשים את השמפו בתנור, זה הדיפולט.
יש שיתנו... יש איתנו שאנחנו זוג יותר הולסם מהזוג בדרך באנפקינג, אבל כן,
אני חושב שאתם אכן זוג יותר הולסם מהאיבל טוקס.
כן, אתם בשלב של האנד גיים של אנפקינג, לא בשלב של המיד גיים.
זהו, כן, אבל עדיין היו תגליות מפתיעות של דברים פה ושם, גם דברים שלא העברתי והתחרטתי עליהם אחר כך, שזרקתי אותם לפח, וגם בכיוון ההפוך דברים שלא חשבתי שעדיין שמרנו בדירה, ואז אני פתאום גיליתי אותם מחייכים לי מאיזשהו ארגז. ההיילייט מבחינתי היה הקיט של לתקן אוזניות סוני לסינון רעשים, לפעמים נשברת להם, לפעמים נשברות להם הידיעות האלה שמחזיקות את האוזניות במקום, אני לא יודעת איך לתאר את זה, זה כי זה פלסטיק די מאפן, לפני איזה כמה שנים נשברה לי אחת, קניתי ערכה באיזה, לא יודע, $30 באיביי לתקן את זה, שמישהו מדפיס בעצמו חלקים אלטרנטיביים, והערכה הגיעה עם תחליפים כמובן לשתי עזרות של האוזניות, אבל נשברה לי רק אחת, אז החלפתי את זאתי שנשברה, ושמרתי את הערכה הזאת, שמרתי. אנחנו פותחים את הארגזים, אני כזה, טוב, נו, אין לי איפה לתקוע את הידית השנייה, וזה עברו מאז איזה 4-5 שנים, ידלות נשברה, אז היא בטח לא תשבר עכשיו, נכון?
טם טם טם.
נחשו מה קרה אחר כך. אז הזמנתי רכה חדשה מאיבי.
קריין, ואז היא נשברה.
כן. זאת לא הייתה החלטה חכמה.
אז דברים, אז בהקשר לזה אני אתחבר אליך. לא דיברנו על זה בשבוע שעבר, כי היו לנו זקלות עם האינטרנט, אז כבר דילגתי על כל הפתיח, אבל ב... נתני פורטמן... למה? לא יודע, אני מגיב למאיה בצ'אט של הדיסקורד, והיא כתבה נתני פורטמן, ואני לא מבין למה, אני לא מבין את ההקשר. I need context. לא חשוב. בקיצור, לפני שבועיים.
אוקיי, בסדר.
איזה מם? אני לא מבין.
המם של סטאר וורס, של אמסקין וסטאר וורס. ונטלי פורטמן של כאילו, האוזניות לא ישברו עכשיו, נכון? ואז הוא מסתכל, הוא לא עונה לה, האוזניות לא ישברו עכשיו, נכון?
I don't get it.
תענהן בהסכמה, אביב.
לא רוצה. אני לא מסכים עם דברים שאני לא מבין. אני צריך קונטקט. אני חצי מהזמן שלי בטוויטר מציק ליוני שכותב דברים עם רפרנסים שאני לא מבין.
כזה דבר, כאילו. המם הזה.
אוקיי, את התבנית אני מכיר.
אוקיי.
בסדר.
אז בדיוק, מה זה אומר? אז זרקתי את זה, עכשיו אוזניות לשבוע.
אחלה פודקאסט, מאוד מועבר מאוד מועבר באודיו. מה התחלתי?
זה מועבר באודיו כי כולם חוץ ממך הבינו תמים.
סבבה.
זה בסדר.
מצוין, וחנקנו את יהודה. מה התחלתי להגיד? שלפני שבועיים, יום שבת, אני קם בבוקר, וזה הולך יוסים במשך השבועיים הקרובים. אני קם בבוקר, אני מפעיל את המחשב, כאילו המחשב הדלוק, אבל אני עושה לו נעילה כדי שכאילו ייחבא ולא יעשה את כל האורות שלו, כי אם משאירים אותו רגיל זה עושה לייט שואו בלילה בבית. אז אני נועל אותו, אז הערתי אותו, ואני מדליק את הטלוויזיה, והטלוויזיה מחוברת למחשב, וכשמפעילים את הטלוויזיה, אז המחשב כאילו נזכר שיש לו עוד מסך, והמסכים כאילו עושים את הריקוד שלהם של, כן, יש לנו עוד מסך מחובר, ואז המסכים נכבים, ואני לא מצליח להדליק אותם. עכשיו, יש לי מדי פעם תקלה כזאת, בגלל ש... ויהודה מכיר את זה כי אני מתלונן לו, בגלל שיש לי כרטיס מסך שהספק בעיקרון לא מספיק לו, באיזה הבדל של איזה 20 וט, אז אם אני נותן לכרטיס מסך לרוץ על גבוה, אז בשלב מסוים הכרטיס מסך אומר, אין לי מספיק חשמל, ומפסיק לשדר. ובגלל זה אני משאיר אותו בדאונקלוקינג תמידי. אז חשבתי שזה זה, אז עשיתי את הפעולות הרגילות של להחזיר את המחשב לחיים, וזה לא עבד. ואז ניסיתי עוד פעולות, כמו להוציא את כל המסכים ולהשאיר מסך אחד מחובר, לשנות את איזה אינפוט זה או זה, לנסות להזיז את המסך לאונבורד אוטפוט וכאלה. ושום דבר לא עזר, וכבר אמרתי, טוב, אני צריך לשים אותו במעבדה וזה, ואולי צריך להחליף כרטיס מסך, או להחליף ספק, או אם יתמזל מזלי זה רק זיכרונות או משהו, כי זה כאילו הדבר שהכי נפוץ שמתקלקל, ואפילו לא מתקלקל, לפעמים פשוט צריך להוציא זיכרונות ולהכניס אותם מחדש, ופתאום המחשב עובד. ואני מתלונן לכולם בוואטסאפ, ואז חגי גומברט מזכיר לי, did you try turning it off and on again? עכשיו, לא בקטע של ממש לחבות כי חיביתי את המחשב, אלא בקטע של תוציא אותו מהחשמל. אז כן, אז הוצאתי אותו מהחשמל, קיביתי גם את המתג של הספק. יצאתי מהבית, לא הייתי בבית איזה שעה, ואז כשחזרתי, הוא חזר לחיים. כל מה שהיה צריך זה לתת לו לעשות פאור סייקל. אז המחשב חזר לחיים.
יפה.
דברים אחרים שלא חזרו לחיים, הקונטרולר של הפלייסטיישן שלי, זה, מאז שיש לי את הפלייסטיישן, שזה מתחילת 2020, זה כבר הקונטרולר השני שהתקלקל לי. שניהם עם אותו דפקה, שזה, טוב, הראשון התקלקל הרבה יותר חמור. הראשון, יום בהיר אחד, היה לו דריפט מטורף בסטיק, ברמה של, הייתי נכנס לבלהלה, והדמות הייתה והמצלמה הייתה זזה לבד. אני לא נוגע בקונטרולר, המצלמה זזה. פה, בשלט הזה, יש לו סוג של בעיה הפוכה, כלומר, זה גם סוג של דריפט, אבל זה דריפט הפוך. זה בעצם הגדיל אותה דד זון, אז אם אני דוחף אותו קדימה, הוא לא מזהה. שאני דוחף אותו קדימה, ולפעמים הוא לבד מחליט שדחפתי אותו קדימה. אז ראיתי את הבעיה הזאת כששיחקתי עם הקונטרולר הזה בלפטופ, שחיברתי אותו בבלוטוף לשחק בפרסונה, אבל חשבתי אולי זה בעיה, כאילו אולי זה רק בעיה עם החיבור בבלוטוף, בדרייברים וזה, אבל אז שהתחלתי לשחק הלדייברס בפלייסטיישן, ראיתי, אוקיי, יש לי בעיה עם הקונטרולר, אז הזמנתי קונטרולר חדש, ואז הכל היה בסדר. ואז, אני קם בבוקר ומוריד את הכלבה, ואני גולל בטיק טוק, כי זה מה שאני עושה בבוקר בטלפון, ולפתע הסרטון נתקע. עדיין יש לו אודיו. אוקיי, אני מנסה לחזור למסך הבית, לא חוזר למסך הבית. אני מחבא את הטלפון. כאילו אני מחבא את המסך, אני לוחץ על הכפתור של הפאוור, ובזה זה נגמר. יותר המסך של הטלפון לא מגיב. אז הטלפון שלי זל, וזה כאילו, זה כל כך אחד לאחד מה שקרה עם המחשב, שזה... הבעיה של הטלפון זה שאי אפשר לעשות לו פאוור סייקלינג. צריך לחכות עד שהסוללה שלו
תיגמר.
צריך לחכות עד שהסוללה שלו תיגמר. הסוללה שלו עדיין לא נגמרה. אוטוטו עבר שבוע, הוא עדיין מצלצל, השעון המעורר שלו עדיין מצלצל לי כל בוקר, ואין לי מה לעשות לגבי זה, מלבד ללחוץ...
אתה יכול לחבות אותו.
אני לא, אי אפשר לחבות אותו. אפשר לעשות לו ריסטארט, אם לוחצים 30 שניות על הכפתור של הפאוור, הוא עושה ריסטארט, אבל אי אפשר לחבות אותו. אז זהו, אני כאילו, אני עוד לא עשיתי את זה, אבל מה שאני צריך לעשות זה לקחת אותו, לקחת פטיש, לקחת אותו החוצה, ולדפוק איתו את הפטיש, ולהרוס אותו לנצח.
כשיגמר לו הסוללה.
לא, אבל אני גם, כאילו, קניתי כבר טלפון חדש, ואני לא יכול לאפס אותו ולא כלום, אז אם מישהו, נגיד, ימצא אותו, יהיה לו את כל הדברים שלי על הטלפון, אז אני צריך לנפץ.
כן, אבל אם זה יסתדר, אז יהיה לך טלפון חלופי נוסף.
כן, אוקיי, אז אני אחכה שתיגמר לו הסוללה, ואז אולי המסך יחזור לחיים, אבל אני בספק שהמסך יחזור לחיים, כאילו זה ברמה של... כאילו, הטלפון עצמו עובד, כאילו אני שם לב שהוא עובד, הוא מתחבר לבלוטוף וכאלה, אבל אי אפשר לשלוט בו, כי המסך לא עובד. אז זה מה שקרה לי. זה היה הפרי הקדם פתיח.
עכשיו לפתח האמיתי.
נכון, אנחנו שורפים משחקים, הפודקאסט לגמר אצלן, כל המשחקים כולם, אנחנו משדרים, למה יש פה מידי? יש פה מידי שלא צריך להיות. אנחנו משדרים בערוץ הטוויץ', twitch.tv/isosupreme, ובשרת הדיסקורד, isos.me/discord. אתם יכולים להצטרף אלינו לצ'אט המאזינים, ולכתוב לנו בשידור חי, ונגיד להזכיר ממים שאני לא אבין. הפרקים עולים לאחר מכן, באתר isos.me, שם תוכלו למצוא את כל פרקי העבר, וקישורים להרשמה לאפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם. אנחנו נדבר על מעט חדשות, והרבה משחקים ששיחקנו, ומשחקים שנשחק בעתיד. אם אתם רוצים לתמוך בתוכנית, אתם יכולים להיכנס support.burn.live. תוכלו למצוא שם קישורי אפיליאט שלנו, נגיד ל-Drive-Thru-RPG, ולהמבל בנדל, את חנות המרץ שלנו, שאתם יכולים לקנות חולצות עם הלוגו של הפודקאסט, ועוד כל מיני קישורים שאתם יכולים לתמוך בתוכנית. מעט חדשות, לא רשמתי בי, אבל חשבתי על זה תוך כדי שדיברנו. עידן, במקום לעשות את הפלאג הזה בסוף הזה, אתם מתחילים עידן חדש בצופים בין כוכבים.
כן, זה נכון.
יש לזה הרבה משמעויות.
המון משמעויות, כן. אנחנו סיימנו את הסדרה המקורית, וסיימנו את סדרת אנימציה, והפרק שעולה מחר, אבל... כאילו מחר בזמן שאנחנו מקליטים, אבל כשהפרק הזה יעולה, זה בעצם הפרק שכבר עלה בשבוע שעבר, יהיה הפרק על הסרט הראשון של מסע בין כוכבים.
או לא.
עכשיו. מה לעשות. אני יכול בהחלט להגיד שעברנו גרוע יותר. ובגלל שאנחנו אמרנו מתישהו לפני 3 שנים, שנתיים, אני מתחלנו להקליט אז, אמרנו סדר כרונולוגי, אז הצורה שבה זה עובד, זה שאנחנו, יהיה לנו פרקים על 4 הסרטים הראשונים של מסע בין כוכבים, ואז נגיע לשנת 87, ויהיה עוד זמן עד הסרט החמישי של מסע בין כוכבים, לשמחתנו, כי הוא באמת קטסטרופה, ואנחנו נתחיל להקליט על The Next Generation.
היי, ידעד.
אז זה כבר מרגש, הרבה אנשים חיכו שנגיע לנקודה הזאת, יש אנשים שאמרו מפרשות שהם יצטרפו לנו רק שנגיע לנקודה הזאת, למרות שחבל, תשלימו, גם הסדרה המקורית כיפית אם מקשיבים לנו ולא רואים אותה.
איפן.
וזה פשוט הולך ללוות אותנו עכשיו, The Next Generation איזה 3 שנים, ובמקביל לזה אנחנו גם הולכים לפתוח פטריון. כי אנחנו כבר עושים את זה... שוב, שנתיים, קרוב לשנתיים, לא באמת 3 שנים, ולא יודע, נראה שכמות מסוימת שאנשים אוהבת אותנו, ולא יודע, אולי ירצו קצת להביא לנו כסף.
ועכשיו נשאלת השאלה, האם הם אוהבים אתכם מספיק בשביל לשים כסף?
תראה, אני לא נתור להם תינה אם לא. אני יודע, אני יודע שאנחנו פודקאסט נישה בעברית. זה... בתקון לפתוח פטרון ולקבל 4 אנשים. אבל באמת הקהל שלנו היה מאוד מאוד engaged, no pun intended, כשאנחנו קלוטנו את הפודקאסט. אני הרבה יותר מה שאני ארגן לך מגיימפוד. היה הרבה יותר שיתוף פעולה מצידו, אני רוצה להגיד. ואנשים מאוד התלהבו מכל פעם שאנחנו עשינו איזה משהו מיוחד. הקלטנו פרק בלייב, עשינו על זה התראה של... איזה 1.5 יום, ובכל זאת הופיעו איזה 6-7 אנשים. אז כאילו, לא יודע, אולי, נראה, זה יכול להיות נחמד.
מגניב מאוד, כל הכבוד, תמשיכו ככה.
תודה, תודה, תודה.
בחדשות אחרות, ממש היום כשאנחנו מקליטים את התוכנית, כלומר 12 במרץ, נפתח הבטא הפתוחה של דאגר הארט, שזה משחק התפקידים השולחני מבית היוצר של קריטיקל רול, משחק התפקידים השולחני החדש, כי יש להם כבר משחק קודם, קנדלה אבסקורה, ודאגהארט נועד להיות כאילו מיינסטרים, פנטזי, מיועד לקמפיינים, מתחרה ב-D&D שכזה. מבחינת כאילו, לפחות, לא באמת מתחרה ב-D&D, כי כאילו, מבחינת החוקים זה יותר קרוב, הם שואבים הרבה מ... משחקים יותר נרטיביים, יש שם קצת בלייד, יש שם קצת אפוקליפס וורלד, יש שם קצת שתי די 20, המשחק עצמו מתבסס על שתי קוף 12 מסיבה כלשהי, יש שם קצת נומנרה, יש שם קצת ג'נסיס, הם אספו מהרבה מקורות, יש שם קצת סיטי אוף מיסט מצוטט בתור אחת מקורות ההשראה, אבל בעיקרון זה, זה, זה דבר גדול, עם קריטיקל רול מאחוריו, שוב, שיטת פנטזיה מיינסטרים מיועדת לקמפיינים ארוכי טווח. יהיה מעניין לכל הפחות לראות את זה מתפתח, אז יש בית הפתוחה, אפשר להוריד את, את המניוסקריפט, שהוא, כאילו, זה ליטרלי ספר רוחקים, זה לא, הם לא עשו איזשהו בטא של, מוגבלת באיזושהי צורה, הם פשוט זרקו את ספר החוקים, עדיין לא ערוך, עדיין לא מוצב, פשוט טקסט. כן, יש שם איורים לדעתי, כי יש גם רשימה ארוכה של אמנים מצוטטת. וחוץ מזה, הם הוציאו סרטונים בערוץ, אז יש סרטון אחד שהוא הסבר כללי על השיטה, סרטון אחד שהוא הסבר על בניית הדמויות, ואז הלילה שלנו, שעד שאתם מאזינים בפרק הזה בהקלטה, זה כבר עלה, יש לייב סטרים של חדאפ, של וואן שוט, של דאגר הארט, ולפני זה הם עשו וידאו של שעתיים של סשן זירו, שבעצם כל הקבוצה יחד בונה את הדמויות שלהם. מבדר בפני עצמו לחובי קריטיקל רול, כאילו אני אוהב את הדינמיקה בין האנשים, אז זה מאוד נחמד לי לראות. זהו, כל העניין הזה מעניין, גם בתור חובב משחקי תפקידים, גם בתור חובב גיימינג באופן כללי, כי זה מהלך גדול מבחינת התחום, וגם בתור מעצב משחקים, לראות מה הם עושים שם. אז it's a thing that happened. השיטה עצמה, נדבר עליה אולי בפרק אחר, אולי כשנעשה את הפרק עם חגי מאיה ואירן, שנדבר גם על איך שלא קוראים לזה, המשחק שמאיה רוצה לדבר עליו, אז אולי נדבר יותר.
ואירן.
מה?
ואירן, שניהם נורא רוצים לדבר עליו.
כן, כן, אבל שכחתי איך קוראים לו. משהו פאביולה.
כן.
כן.
אולטימט פאביולה.
פאביולה אולטימה, כן. אז זה של JRPGs. אז אולי כשנעשה את הפרק הזה, אז גם נדבר קצת על, על, על דאגר הארט ועל המכניקה שלו. אבל בינתיים, בגלל שיצא לדבר יחסית הרבה, אז עידן, אני מעביר אותך להתחלה, ואז אני אדבר אחריך.
אוקיי, יופי.
אני רק שאלת את עידן.
מה, מה, מה?
עידן, מה אתה חושב על הריליס נופכי של מג'יק?
מה, מרדרס את קאסל מרקוב?
כן, מה שזה.
לא, מרקוב, מנו, משהו
מנו. בדיוק, מרדר, מרדר את משהו מרדר, מרדר.
מרדר את משהו מנו, כן. בדיוק. אז זהו, אני כאילו תכננתי, ברליס שלפני זה של איקסלן בכלל לא שיחקתי כי זה היה בשיא הטירוף, תכננתי להיכנס לתוך הסט הזה, כאילו לחזור לשחק, ואפילו קראתי את כל הקלפים לפני וזה, אבל בפועל בגלל שהחזרה שלנו שגרה הייתה הרבה יותר איטית מה שציפינו, אז יצא לשחק איתו הרבה פחות, לא נכנסתי חזק לדרפטים שלו, כאילו אני שיחקתי איתו כזה פה ושם, אני מאוד אוהב את המכניקות שלו, כאילו, אני מאוד אוהב את המכניקה של דיסקייז שיש פה, של, שאפשר להניח...
קלפים בזול יותר.
זהו, זה, לא בכך בזול, לפעמים זה יקר יותר, אבל זה כאילו, זה אבולוציה של מכניקה שהייתה פעם של, של מורף, ופשוט הפכו אותה לחזקה יותר, כי מורף הייתה חלשה מדי למג'יק מודרני. אז אני אוהב, כאילו, זה מוסיף המון עניין לזה, המון משחקי מוחות כשאתה בא... לחסום אויבים, או שאתה, או שאם אתה רוצה להרוג משהו שנמצא על הלוח, אתה לא יודע אם ש... אם ברגע שעשו לו פליפ, אתה לא יודע אם זה יהיה יותר קשה או יותר קל להרוג אותו, אם אתה מבזבז עליו משאבים או זה. קיצר, אז אני מאוד נהנה מזה, אבל לא צריכתי ממש להיכנס אליו לעומק מבחינת דרפטים בצורה כזאת שאני כאילו מכיר אותו טוב, וזה חבל לי, כי הוא נראה סט מגניב.
הוא אחר צבי.
שבסט הבא יהיה לי, יצא להיכנס אליו... יותר לעומק. אני אגיד ש... אוקיי, לא רוצה לדבר על מג'יק, אבל הם עשו משהו מאוד מעניין שמשפיע מאוד על דרפטים של המשחק עם ההחלפה של הבוסטרים.
כן. הם ביטלו את הדרפט בוסטר ואת הסט בוסטר, ועכשיו יש פליי בוסטר, שיש פחות קלפים מדרפט ויותר קלפים מסט, ואיכשהו זה עולה יותר מהכל ביחד.
זה בעיקר אומר... זה בעיקר משחק עם הרריטיז, זה בעיקר משחק עם הרריטיז, ופשוט זה אומר שבגלל שאין עכשיו בוסטרים לדרפט, אלא רק בוסטר אחד שהוא גם הבוסטר שאנשים קונים בשביל הכיף, וגם בוסטר שאנשים עושים איתו דרפטים, זה אומר שבבוסטר של דרפט יש יותר uncommons מ-commons, שזה מצב מוזר.
זה מוזר, וזה גם יקר יותר, אז הכל נהיה יקר יותר, דרפט נהיה יקר יותר, והפרי-ריליס נהיה יקר יותר, כי עכשיו אתה מקבל... גם יותר שבילות, אבל הן גם יותר יקרות, וזה גם יותר...
זהו, אבל בתור מישהו שכאילו שמנוסה במג'יק, אני חייב להגיד שזה הופך לדרפטים למענים יותר, כי כשיש יותר uncommons, אז יש יותר... יש יותר קלפים עם יותר שורות טקסט עליהם. אז זה הופך את המשחק למעניין יותר, אבל אני בטוח שזה הופך אותו גם יותר... לפחות ידידותי למתחילים. אז יהיה מעניין לראות מה...
למרות שמתחילים יש עכשיו כמעט לכל סט הם מוצאים את הג'אמפ סטארט שזה אחלה למתחילים, זה כאילו קאט תכף ולא תערבב אותם ביחד ושחק תעזוב אותי בשקט. אז זה די נחמד שהם עושים את זה לכל סט.
יפ, אין כמו הג'אמפ סטארט הראשון, אבל לא משנה, דיברנו מספיק על מג'יק. בואו זה ריינבו סיקס מול. אז כן, אז לא היה לי המון זמן לשחק במשחקים פרופר, אבל ג'ון לא דיבר בקבוצה שלנו לפני איזה כמה שבועות על איזה משחק אחד שהוא ממש מתלהב ממנו, רינבו סיקס סמול. אני באופן כללי לא שחקתי באף רינבו סיקס מאז רינבו סיקס וגאס 2. כן, אני לא... כל המולטיפלייר והלוטר שוטר, לא יודע מה הם עשו איתו כאילו, לא...
סיג'.
כן, סיג' זה הדוגמה הכי חדשה, כאילו לא... לא עבדו עליי, אז כאילו יותר מ-15 שנה לא נגעתי במותג הזה, ופעם מאוד מאוד אהבתי אותו. מאוד אהבתי שהוא היה מאוד אסטרטגי וטקטי לפני אלפי שנים, אבל הוא דיבר על זה הרבה דברים טובים, ולי כאמור לא היה הרבה זמן לשחק, אז יאללה, בוא ננסה כאילו נראה אותו. זה משחק אקשן, במבט איזומטרי, לטלפון, שזה כבר לא נקודת פתיחה טובה, עם המותג של רנבו סיקס, אבל... זה לא המותג של ריינבו סיקס כמו שאתם מכירים אותו, כי ריינבו סיקס זה בדרך כלל כזה.
זה כל כך מוזר שדבוק על זה, ריינבו סיקס.
זהו, אז לפי מה שאני מבין, זה היה משחק לא קשור, משחק שמובייל, משחק אקשן למובייל פופולרי, שיוביסופט ראו, אהבו, ועשו לזה, הוריד אותו מהחנות, כאילו שילמו עליהם כסף כדי להוריד את זה מהחנות, ועשו את זה מיתוג מחדש בתור ריינבו סיקס.
כן, זה נראה ככה.
זה הופך את זה לטיפה יותר הגיוני, למה הם, כי זה לא של יוביסופט אין הומור עצמי, אבל אין להם הומור עצמי כזה, זה כאילו, זה כמו זה ריינבו סיקס עם דמויות קרטוניות, שאומרות שהן יורות אחת בשנייה, יש שם רוחות רפאים וקוסמים, ואם אתם יורים נשקי קרח בדמויות, אז הם הופכות לבלוק קרח כזה, אבל הם עדיין יכולים לזוז ולראות תוך כדי. יש אנשים עם ראש של זאב או של קורגי, ויש רונות שמחזקות, קיצר זה כן, זה מאוד, בגדול זה כאילו, זה העלילה שלו, זה ריינבו סיקס שמתרחש ביקום אלטרנטיבי, בעולם שמאל, ואתם צדים שם, אתם מנסים
להרוג. על פי דבר זה צוות פנימי של יוביסופט.
אוקיי, מעניין, אז אולי מה ששמעתי זה לא נכון, כי אני קראתי את זה ברדיט, לא המקור מידע הכי...
כל מה שברדיט זה נכון.
לא, גם יכול להיות שזה היה צוות חיצוני שהפך להיות צוות ביוביסופט, אין לי מושג, אבל אוקיי, לא משנה, זה כאילו...
Netflix was involved from very early on.
וואלה, זה נראה בכל מקרה כמו משחק של, שבאמת הדביקו עליו את המותג של ריינבו סיקס.
כן.
זה מאוד מאוד עובד, האקשן שלו מאוד כיפי, למרות שזה עם אנלוג סטיקס של טאצ' סקרין, הוא מאוד כיפי, הוא מאוד... מאפשר לכם, כאילו, הוא מכריח אתכם להשתפר בקצב מעניין, כאילו בהתחלה מאוד מאוד קל, ואז אתם נתקלים באיזושהי חומה, באיזשהו שלב, שזה לא בגלל שהיכולות של הדמות שלכם מספיק טובות, אלא פשוט כי, היי, אולי אם תתחמקו למהיריות לשם שינוי, אתם תשרדו יותר מארבע דקות בשלבים האלה. אז
להתחמק? מה זה להתחמק?
באמת, אני לא הייתי, כאילו, את פשוט בהתחלה הורג את האויבים מהר מדי בשביל שהם יראו בך, ואז הם מתחילים לראות בך, הם נהיים עם קצת יותר מדי HP, אז אתה לא רואה אותם מספיק מהר, אבל הם עדיין מצליחים, כאילו, אתה עדיין מצליח לא להיפגע מהם המון, אבל אז בדרך גם הנזק שהם גורמים עולה. ומלכודות נהיות יותר פרומיננט ככל שמתקרבים, אז הם צריכים להתחיל להתחשב בפני שטח, כאילו יש בו קומת למידה מאוד כיפית, והפרוגרשן בתוך המשחק הוא מאוד מאוד טוב. יש... המון צירים שאתם יכולים להתקדם בו, יש לכם כמה מקצועות, ובכל פעם שדמות שלכם מתה, אתם יכולים להמשיך מאיפה שהייתם עם דמות חדשה בדרגה אחד, ממקצוע, כאילו נותנים לכם שלוש מקצועות אקראיים, ואתם, מה שנקרא, תבחרו אחד מתוכם. ואתם יכולים, כשאתם משחקים, אתם יכולים או לחזק מקצוע מסוים, או לחזק את הדמות שלכם עכשיו. כאילו, נקודות של עלייה בדרגה אתם יכולים להשקיע כדי שכל הדמות מהמקצוע הזה בעתיד יהיו חזקות יותר. וזה איזון מאוד נחמד. חוץ מזה יש גם דברים שאתם יכולים לקנות בקרדיט שמחזקים את כל הדמות מכל המקצועות. וזה כיף להתקדם בצירים האלה בהדרגה, ולהשלים את האובג'קטיב של המשחק הזה זורק עליכם בהדרגה. ותשמעו, זה משחק כמו בעל שאני משחק בו לפחות, אני חושב כבר איזה 20 שעות בגדול.
ממש ממש כיף, הוא ממש 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 אידיוטי.
אין מיקרו טרנזקציות, אם יש לכם נטפליקס, הוא בלעדי לנטפליקס, אבל זה אומר ש אם יש לכם נטפליקס אז הוא בחינם, which is nice, אז זהו, אני בעדו, אני ממש ממש בעדו, אני כאילו, אפילו כשהגיע לי הזמן למשחקים טובים יותר, אני עדיין רוצה להמשיך לשחק בו.
אני ניסיתי אותו קצת, ואני לא, הוא סבבה והכל, אבל אני קשה לי עם ה... שליטה על, במגע, אז לא המשכתי ממש.
הגיוני, כן, זה עדיין אנלוג סטיק על מסך מגע, אבל אני התרגלתי אליו יחסית מהר. ואני מפעיל יכולות של האופרטורס שלי, במקום לראות בנשק רק פעם בשני מסכים בערך, ולא יותר מזה.
מה יש שואלת אם אפשר לשחק בו אופליין?
זה משחק, כאילו, אוקיי, זה משחק עם מנוי של נטפליקס. בעיקרון אפשר לשחק באופליין, אבל זה מוזר, כי כאילו, אני אגיד, לא ניסיתי אותו באופליין, אבל כן אני אחרי לשחק בטיסה into the breach, שזה גם על המנוי של נטפליקס, ורוב הפעמים זה עבד, חוץ מפעם אחת שלא.
אוקיי.
אז בגדול, לפני הטיסה, הייתי מנסה להיכנס לעשות לו לוגין לפני הטיסה, כאילו מיד לפני הטיסה, וכנראה שזה יחזיק. הוא לא בודק שאתה מחובר לנטפליקס, יש לך יוזר תקין ושאתה זה, הוא לא בודק את זה בכל הפעלה.
לא, הוא בודק את זה רק שאתה, אם שמתי לב נכון, נטפליקס הרי מעביר אותך לפלייסטור, וההתממשקות של המנוי היא דרך הפלייסטור בכלל.
לא, אבל הוא כן, לא, הוא כן בודק אותך כשאתה מפעיל את המשחק. הוא שאל אותי מה היוזר שלי, בין היוזרים של הנטפליקס שיש לנו.
לי הוא לא.
והוא מציג לך...
את הפרופיל, נכון, אתה צודק.
והוא מציג לך את היוזר הזה בזמן המשחק, ושוב, וקרה מקרה שניסיתי להתחבר לו כשהייתי אופליין, וזה לא עבד. אבל רוב הפעמים זה כן עבד. אז...
טוב.
הוא כן עושה איזושהי וריפיקציה, אבל לא קבוע.
טוב, אז מאיה, תבדקי ותודיעי לנו.
תעשי לוגין לפני הטיסה ליתר ביטחון. למשחק, כאילו.
כן. מגניב.
זהו, זה מה שיש לי.
מצוין. אז אני אדבר על Helldivers 2. קניתי Helldivers 2, אני חושב שקצת דיברנו על זה בסוף הפרק הקודם.
כן.
קניתי אותו לפלייסטיישן. לא הייתי בטוח שאני הולך לשחק בו, אבל בסופו של דבר אחרי שעומר דיבר עליו מלא, ויהודה רצה לשחק בו, וראיתי אותו את כל מיני מקומות אחרים, שוכנעתי, ושיחקתי עם המקורי. עכשיו, הלכתי לבדוק האם דיברנו על Helldivers בפודקאסט, וגיליתי שכן. לא רק שדיברנו על Helldivers, זה היה בפרק בלי יהודה, אבל מתברר שיהודה, כפי שאנחנו קוראים לו באותו פרק, השוגר דאדי של התוכנית, קנה לי במתנה את Helldivers. אי שם ב-2015. וקניתי עכשיו את Helldivers 2 כחלק ממתנת היום הולדת שקנו לי החברים בשורפים, שגם יהודה היה חלק מזה, אז קיבלתי את שני המשחקים בסדרה במתנה, בין השאר מיהודה. כן, יהודה מעורב, השוגר דאדי של התוכנית. אתם צריכים לדעת שאני לא זוכר שום דבר מהפרק הנוכחי שאנחנו מקליטים, אז לזכור את פרק 203, זה בטח לא משהו שזה. ועוד דברים שמעניינים זה שאותם בעיות שהיו להלדייברס הראשון, עדיין יש להלדייברס השני, זה כאילו הם לא תקנו שום דבר, למרות שהם עשו משחק חדש לגמרי, אז... זה, אנחנו תכף נדבר על זה. בעיקרון, Helldivers, זה משחק של Arrowhead, Game Studios. אתם מכירים אותם חוץ מ-Helldivers הראשון, גם ממגיקה. מגיקה, אם תזכרו, משחק מ-2010, היה משחק שאנחנו משחקים קו-אופ, קוסמים קטנים, שבשביל להפעיל את הקסמים, עושים צירופי מקשים על המקלדת, שזה העתיקו גם ל-Helldivers, והמשחק נתן דגש על לעשות דברים משוגעים, לעשות אותם בקו-אופ ביחד, והרבה friendly fire. ו-Helldivers זה אותו דבר. יש משחק קו-אופ, שעושים בו דברים פחות משוגעים ממגיקה, ויש הרבה friendly fire. Helldivers, גם הראשון וגם הנוכחי, זה משחק שהוא Starship Troopers, אם היו עושים משחקים נורמליים של Starship Troopers, כשהוא לוקח את הסטירה up to 11, הייתי רוצה להגיד שאין שום ניואנס, אבל כל הקונסרבטיבים מפספסים לחלוטין כל שמץ של סטירה שזורקים עליהם, אז אני כבר לא יודע מה להגיד. אבל בעיקרון קוראים לשלטון Super Earth. יש סרטון בתחילת המשחק שהוא אחד לאחד, אחד מסרטוני הפרופגנדה של Starship Troopers. כל התוכן במשחק מוצג מנקודת מבט של ה-Ministry of Truth, שזה הכל תעמולה. זה לא רק שהכל תעמולה, זה אולי אתה לא ידעת את זה, יהודה, ראיתי מישהו שקרא, כל אחד מאיתנו יכל ללכת לקרוא, אבל אני לא עשיתי את זה, אז במקום זה מישהו בטיק טוק קרא בשבילי וסיכם לי את תיאורי האויבים באתר של פלייסטיישן, וחלק מהבאגים שאנחנו נלחמים בהם קיימים רק בגלל שסופר ארף עשו עליהם ניסויים. כל הבאגים שיורקים חומצה קיימים רק בגלל שסופר ארף עשו עליהם ניסויים. אחרת הבאגים לא היו יורקים חומצה. אז סופר ארף...
זה הקטע שכאילו, יש את הלור שבין המשחק הראשון לשני, שבעצם הבני אדם כבשו את הבאגז ומגדלים אותם בחוות כדי לייצר מהם איזה משאב שזה, ואז הם פשוט פוצצים והורגים את כולם. אז כן, זה ידוע שהיו ניסויים בחרקים.
כן. זהו, אז במשחק הראשון, אני אתן תיאור כללי של המשחק, ואז אני אעשה השוואה בין המשחקים. זה משחק אקשן בגוף שלישי, יריות, יש לנו לואו-דאוט שאנחנו יוצאים איתו למשימה, המשימות מאוד מזכירות את הפורמט של וורפריים, כלומר אין לנו איזשהו, זה הרבה פחות דסטיני נגיד, אין ממש מפות פתוחות וכאלה, אלא יש שלבים מאוד מוגדרים על פלנטות מסוימות. מכל הדברים של המשחק, נשים בצד את הקשיים הטכניים, אני חושב שהמפות זה החלק הכי חלש שלו, כי הם לידרלי כל הזמן אותו דבר. יש ביומס שונים, אבל הם לא עושים שום הבדל. יש פלנטת מדבר, פלנטת יער, פלנטת שדות, אבל כולם בהם אותו דבר. יש שם בדיוק את אותם מבנים, בדיוק את אותם משימות. אני חושב השלבים העיצוב שלבים של המשחק הוא החלק הכי חלש שלו, לדעתי. והפואנטה של המשחק זה שאנחנו משחקים את ההלדייברס, שזה מיליוני או מאות מיליוני מגויסים מכל הפלנטות הקולוניות של סופר ארף, שזורקים אותם כקנון פאדר כדי להילחם בחייזרים האויבים של סופר ארף, שזה מה שאנחנו עושים. כביכול, על מנת להגן על הדמוקרטיה בגלקסיה. כל משימה לוקחת בין 10 ל-40 דקות, 40 דקות זה המקסימום שיש למשימות, יש משימות קצרות של 10 דקות, יש main objectives שצריך לסיים, ואחרי שמסיימים אותו עושים extraction, וכל הדברים האלה ממש נראים, כאילו אם תלכו ותצפו בסטארשיפ טרופרס בסרט, הם נראים ממש ככה, כולל, כאילו גם האקסטרקשן שאתה מחכים לדרופשיפ והבאגים עולים עליך וזה ממש כאילו עשו צד לצד באיזשהו וידאו, יש את זה מסטארשיפ טרופרס, שלא לדבר על דברים כמו סטארקרפט וכאלה. ונזכיר שוב, כל הדברים האלה, המקור שלהם הוא מהספר מסטארשיפ טרופרס, שזה פשוט, אני כל פעם קצת בשוק כמה ספר אחד השפיע כל כך הרבה קדימה, ועכשיו שאנחנו זה יצא במקרה שיש לנו חודש כזה שגם דון וגם סטארשיפ טרופרס עלו מחדש לתודעה, כי דון פארט 2 וסטארשיפ טרופרס בגלל הלדייברס, אז גם דון, כולם מדברים על הדברים שסטאר וורס העתיק ממנו ומלא דברים אחרים, אז אני כל כך אוהב מדאב קלאסי בקטע של הבסיס לתרבות הפופולרית שלנו, זה מגניב. ובמיוחד ספציפית סטארשיפ טרופרס זה אחד הספרים הכי אהובים עליי, היינליין ככותב זה אחד הכותבים הכי אהובים עליי, אז אני נהנה מזה. מה שמגניב בלייברס זה כל הסטרטג'אמס שיש לך, אז חוץ מהכלי נשק הרגילים הלואו-דאוט שאוספים, יש אפשר לקחת סטרטג'אמס למשימות, והסטרטג'אמס כדי להפעיל אותם אתה צריך להכניס קוד עם, במקלדת זה עם WSD ובשלט זה עם הדיפאד. זה קצת מבלבל בהתחלה, וזה כאילו, זה חלק מהקטע, שוב, זה כמו במאגיקה במקור, שהיית צריך להזין קוד בשביל לעשות לחש, רק שפה זה קצת יותר הגיוני. כי ההלדייברס שלך מרים את המסך מגע ביד שלו, כמו הפיפ-בוי של פול-אוט, ומקליד את הקוד בשביל לאשר את הסטרטג'אם, ואז אנחנו זורקים כזה ביקון ומקבלים את הסטרטג'אם מהספינת חלל שטסה מסביב לכוכב. שזה יכול להיות דברים כמו הפצצה אווירית, אורביטל קאנונס, לזרוק לך נשקים מיוחדים. מה?
אספקה.
כן, עוד תחמושת, סנטרי טורץ, כל מיני דברים כאלה. אז המשחק הראשון היה מנקודת מטופ דאון, זה היה בעצם טווין סטיק טופ דאון שוטר. המשחק הזה הוא מנקודת המבט שלישית, אז גם מבחינת הגרפיקה יש פה יכולות גרפיקות הרבה יותר גבוהות וכולי. במשחק הראשון, ודיברתי על זה בפרק שדיברנו עליו, הקמפיין כבר אז כשאני שיחקתי כלל קרבות על עולמות הבית של כל הפאקשנס, והקמפיין היה מתאפס פעם בחודש בערך. אז פעם בחודש הקמפיין הגלקטי היה מתאפס. אז עכשיו ב-Level 2, וזה בעצם חלק מנקודת המחירה של המשחק, וחלק ממה שהופך אותו ל-Live Service המוצלח שאנשים אומרים שהוא, זה בעצם יש גלקטיק קמפיין, והמשימות מתעדכנות לכאורה בזמן אמת. כלומר, יש מישהו ב-Arrowhead, קוראים לו ג'ו, והתפקיד שלו זה להיות ה-Game Master. זה קצת כמו MMO. והוא מנהל את המשימות ומשנה אותם, והם מכניסים אירועים חדשים למשחק לאורך זמן, שגם מקדמים את המכניקה, דברים שמקבלים, גם מקדמים איזושהי עלילה במרכאות, וכל מיני דברים כאלה. אז למשל, לפני שבוע היה קרב על כוכב של האוטומטונס, ואחרי הכוכב הזה קיבלנו את היכולת לזמן מקסוץ. כרגע זה פתוח לכולם, אבל זה ברגע שאני חושב שהסטרטג'ם הזה יסתיים, אני לא בטוח, כי עלה פאץ' חדש בדיוק, אבל זה גם נכנס כחלק מהלואודת הרגיל. אז ברגע שאתה מגיע לדרגה 25, אתה יכול לפתוח את המקסוט, ועכשיו יש מקסוט. שזה אחד מהדברים שכביכול חסרים מהמשחק הראשון. כל הנושא של המקסוט והוויקל, שהפכו את המשחק הראשון, ואמרתי את זה כמה פעמים בפודקאסט, המראה הכי נאמנה של סטארטיו טרופרס, לא היו בהלדאיבר 2 כשהוא יצא. לא היה מקסוץ. אבל עכשיו אנחנו מתחילים לקבל מקסוץ, והם עושים את זה בצורה קצת יותר מעניינת, בקטע של, אוקיי, זה לא שיש חלקים חסרים למשחק, זה ששמרנו חלק מהדברים כדי לקדם את העלילה. זה נותן להם זמן לפתח לא רק טכנית את המשחק, אלא גם ממש לעבוד על ההתפתחות שלו מבחינת הקהילה, וזה נחמד. המשימה שיש עכשיו, יש מבנים חדשים של extermination experiment, שכביכול אם נפיל את כולם, אז נעיף את הבאגי מסקטור שלם ונכבוש את כל הסקטור. והשתיק של המשחק, שגם היה השתיק של המשחק הראשון, זה שכל השחקנים עובדים יחד כדי להשיג את כל המטרות המשותפות האלה. אז אלה הדברים המגניבים. המשחק מגניב, תמיד יש פה מה לעשות. זה סוג של פופקורן גיים, או אני קורא לו ספורט גיים, כי הוא משחק אקשן, אבל הוא מתנהל כמו פיפה. כאילו, אתה נכנס, עושה סיבוב, זה מהיר, זה קל, אתה עובר הלאה. זה לא, לא צריך להקדיש יותר מדי תשומת לב למה שקורה. כרגע יש בכל רגע נתון בערך 250 אלף שחקנים, אז מאוד קל למצוא matchmaking, הוא גם cross-play בין פלייסטיישן למחשב, אז תמיד אפשר למצוא שחקנים וזה. בעיות של המשחק.
אין בעיות, הוא מושלם, נעבור למשחק הבא, לא סתם.
זה אחד הדברים שמעצבנים אותי, שממשיכים לעצבן אותי, והם עצבנו אותי כשדיברנו על בלדורס גייט 3, והם מעצבנים אותי. עכשיו, איכשהו, יש משחקים שלא משנה איזה בעיות יש להם, לא ידברו על הבעיות, והתנהגו כאילו זה המשיח המושיע, המשחק הכי טוב אי פעם. אגב, תראה שבדיוק את אותה רטוריקה שהייתה על בלדורס גייט, יש גם על הלדאיברס, בקטע של, כן, הנה דוגמה לאיך צריך לעשות משחקים, הנה הסטנדרט החדש. בבלדורקס זה היה כאילו מייג'ור RPG, כאילו מיינסטרים RPG, ובהלדאיבר זה ככה צריך לעשות משחקי לייב סרוויס, בלה 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 בלה. מתעלמים לחלוטין מטונות של בעיות, במיוחד תשתיתיות שיש למשחק, בקטע של יהודה, לך יש את זה הרבה יותר ממני, שאתה בכלל לא יכול להיכנס למשחקים, לי יש לפחות פעם ב3-4 משימות, המשחק נתקע לחלוטין, או שאני לא יכול להיכנס למשימה, או שאני לא יכול לצאת ממשימה, אני צריך לסגור את המשחק, להפעיל אותו מחדש, לאבד את כל ההתקדמות שהשגתי, מלא כאלה, קריסות לפחות פעם ביום, בעיות תקשורת עם השרתים היו להם מלא, אם אתם עוקבים אחרי הדיסקורד של הלדייברס, אז הם כותבים על זה, ואז הם מתנצלים על זה, וכהנה וכהנה. אני לא בא להם בטענות, זה משחק עצום, שקיבל פופולריות כנראה הרבה מעבר למה שהם דמיינו שהוא יקבל, ולהרים תשתית כזאת זה פאקינג קשה, אבל צריך להסתכל על המציאות בעיניים ולא להעמיד פנים שזה משהו שהוא לא. אז יש לו משחק בעיות, יש לו גם בעיות קהילתיות, אני לא חוויתי, או אם אני חוויתי לא שמתי לב, כביכול שחקנים נבעתים ממשחקים כי הם לא בוחרים את הלואודאוט המטה מספיק, אז וואלה יש מצב שבעטותי ממשחק בגלל זה ולא ידעתי, כי וואלה לא אכפת לי, אני פשוט נכנס למשחק הבא, אבל זה בעיה רצינית מספיק שהמנכ״ל של המשחק עלה לטוויטר ואמר, יש לנו את הבעיה הזאת, איך אתם חושבים שאפשר לתקן אותה? אז הציעו כל מיני דברים. יש בעיה אחרת שאני חושב שקיימת במשחק, וזה שקל מדי לשחקנים חדשים להיכנס לדרגות קושי גבוהות. כל פעם שאתה מסיים אופריישן על דרגת קושי, נפתחת הדרגת קושי הבאה, וזה נוצר מצב ששחקן בדרגה 4 יכול להיכנס למשחק צ'אלנג'ינג. עכשיו, הבעיה בזה היא שהשחקן לא מכיר מה צריך לעשות במשחק, ולשחקן אין ציוד מתאים להתמודד עם דרגת הקושי הזאת. כי סביר להניח שבדרגה 4, לא, מה זה סביר להניח? בטוח מוחלט, כי ה-unlocks הם לא רק עניין של לשלם את הקורנסי בתוך המשחק, הם גם עניין של דרגה. אז 100% שבדרגה 4, אין לך עדיין את הלואודאוט המתאים, בשביל להתמודד עם היחידות המשוריינות, עם היחידות המסיביות, דברים כאלה. ואני מוצא את עצמי משחק, אני כבר בדרגה 20, אני מוצא, ואתם כולכם יודעים, אני לא שחקן טוב במיוחד, אני לא משחק בשביל האתגר, אבל אני עולה דרגות קושי, ולו רק בשביל למצוא שחקנים יותר מנוסים, כדי שהמשימות יעברו יותר חלק. כי שחקנים חדשים נוטים להיכנס לך באמצע הפצצה אווירית, ואז להתלונן שהרגת אותם.
זה נהדר, אתה כזה זורק ביקון וכזה, כולם רצים עליו, למה? אתם רואים אותו שם, הוא עושה סקייפים.
כן, זה או שהם זורקים את האיירסטרייק מטר ממך, או כל מיני דברים. קיצור, אני חושב שדרגות קושי צריכות להיות unlocked לפי דרגות, ולא רק לפי סיימתי דרגת קושי קודמת, ואז אולי יפתור חלק מהבעיה הזאת. זהו, בגדול, כאילו, המשחק עולה $40, אז זה לא משחק מלא. באיזשהו מקום אני קצת חושש להמליץ עליו, כי אני לא יודע, הוא שוב, הוא נכנס לאותו קטגוריה של פורטנייט, או Call of Duty, או FIFA, או Warframe, או Destiny, לצורך העניין.
או Magic.
סליחה, לא Destiny, וקצת פחות Warframe. לא Destiny, כי Destiny אפשר לקנות ופשוט לשחק את העלילה. ולדסטיני יש עלילה. ואז מגיעים לאנדגיים, ובאנדגיים יש משהו. Warframe, היום יש לו עלילה, בעבר לא הייתה לו עלילה, והגיים לופ היה מאוד דומה להלדייברס. האמת שאחד הדברים שחסרים לי בהלדייברס זה קונטקסט. כי בתוך המשחק עצמו יש מעט מאוד קונטקסט למה שאתה עושה. וזה קצת חסר לי. הייתי רוצה יותר קונטקסט. זהו. זה מה שלהגיד על הלדייברס. בעיקרון כאילו,
אני הייתי רוצה משליחה יותר קונטקסט.
תודה, אידן. בגדול, אני אוהב את המשחק, כאילו, שיחקתי בו כבר איזה 30 שעות, ואני אמשיך לשחק בו, אבל הוא עושה משהו מאוד ספציפי. וכאמור, כאילו, אתם זוכרים בעבר, יש לי מעל 100 שעות בוורפריים, ושיחקתי גם הרבה דסטיני ופאס אוף אקזל וכולי, אז אני קורא לזה משחק פופקורן, זה משחק פופקורן, זה משחק שאני יכול לשים פודקאסט או סדרת טלוויזיה או משהו, ולרוץ עליו סתם, אבל לא יודע, קשה לי לשים את האצבע על למה אני לא בא ואומר, כן, צחקו על הלדייברס. כי, כאילו, פשוט לא יודע, לא יודע להגדיר, לא יודע להגדיר את זה. It's a thing.
אני אוהב את הקונספט של המשחקים הקצרים יחסית, גם כיף לראות אנשים אחרים משחקים בו וכזה. לא, פאק, זה כיף, זה משחק ממש מהנה. קצת מבאס שהוא פלייסטיישן ומחשב אקסקלוסיב, נעשה את זה במרכאות. אבל הקרוס פליי עובד ממש נחמד, אז זה כיף. אביב משחק עם עומר, נכון? זה פעם. יצא לכם איזה פעם וחצי.
כן, פשוט לא ראיתי אותך אונליין אף פעם. אז...
אני לא מצא, זה משגע אותי, כאילו אני... ביום שישי, אני חושב, יצא המק, יצאו המקים, או בשבת בבוקר. מאז, כל פעם שאני מתחבר למשחק, אני יכול להגיע למפה, לבחור משימה. אני מגיע למשימה, ואז יש לי את ה... כמו שאביב אמר, את הקטע הזה שה... שרת נתקע או משהו כזה, ואז המשחק פשוט נתקע, אתה לא יכול לעשות כלום חוץ ולעשות לו Alt F4 או Alt Control Delete ו-End Task וכל מיני, כאילו, פשוט נתקע. ואז אני כזה, טוב, אני אתחבר מחדש, ואז, הוא שוכח את הכל, ואני צריך לטוס מחדש, לעשות את זה, לעשות את זה, אז עוד פעם הוא נתקע, ואני כזה, כוס, סמוס, אין לי כוח לזה.
זה מאוד מתסכל באופן כללי, הבעיות הטכניות. אני לא רוצה סתם להגיד דברים, אבל אם היה להם, הם צריכים להכניס איזשהו מנגנון, שכשהמשחק שלך מאבד תקשורת עם השרת או משהו, לפחות שיזרוק אותך חוץ על התפריט, או שיהיה להם איזשהו fail safe, כי כרגע אני פשוט מחכה יום שלם על המסך טעינה, ואני צריך בעצמי לסגור את המשחק ולפתוח אותו מחדש, וזה...
זה משהו שהם היו יכולים להגיד לקחת מ-World of, כאילו Warship, Tanks, whatever, שאם המשחק, אם משהו קורה לשרת, או אם מתת ואתה kicked out בכלל, זה פשוט זורק אותך לשרת למסך הראשי, ואז אחר כך כשנגמר, נגיד, אם בועטים אותך ממשחק ב-Helldivers, עדיין אתה יכול לקבל דברים עד הנקודה שבועטו אותך ממנו, אז כאילו זה יכול פשוט לזרוק לך, הנה הדברים שפספסת, או אם נגיד זה זרק אותך ממשרק, כי השרת קרס, כזה אחר כך אתה תקבל את הדברים, זה משהו שקיים.
זהו, אבל אפרופו, זה עבד ככה גם במשחק הראשון, קראתי את הערות הפרק שכתבתי, וגם במשחק הראשון, אם נותקת ממשימה, לא קיבלת, לא היית מקבל שום דבר ממנה, וזה עצבן אותי כבר אז. יאללה, נעבור על היהודה, דבר על דברים.
כן, אז Warcry, אני אעשה קצת הקדמה, עוד חודש וקצת יש כנס בנוטינגהם. נוטינגהם, מי שלא מכיר, זה שם נמצא הבסיס, ההדקוואטרס של Games Workshop. קוראים לזה Warhammer World, זה מקום מגניב.
יש שם תערוכות של... מכיר אותו במשחק עושה, שריף אוף נוטינגהם, אני לא מבין מה הבעיה.
כן, גם רובין הוד היה שם ומלא כל מיני דברים. אז יש שם את Warhammer World, שיש שם תערוכות וכל מיני דברים כאלה, ויש שם, יש שם שולחנות ענק שאתה יכול לשחק עליהם. אז יש לי חבר שבא ואמר, יש כנס מדעי בסוף אפריל, בנוטינגהם. בוא ניסע לכנס, ויש את היום הראשון שהוא לא רלוונטי לאף אחד, נלך ל-Warhammer World ולשחק משחק. אז אני כזה אומר, אין לי כוח לסחוב עכשיו 40 מיניאטורות עד נוטינגהם בשביל לשחק משחק אחד. ואז הוא אומר, בוא נשחק Warcry. אז Warcry, מי שלא מכיר, זה דרך של Games Workshop להכניס עוד אנשים לעולם של Warhammer. אז אם בוורהמר יש לנו את הפנטזיה שזה סיגמר, ואת המדע בדיוני שזה 40K, נתעלם מכל מיני הדברים הקטנים שיש בדרך, שזה אולד וורלד והורוס הרסי ודברים כאלה, הגדולים זה סיגמר ו-40K. אז יש כל מיני דרכים להיכנס אליהם, יש את הסטארטר בוקסס, יש את הגיים, את הקומבוט פטרולס, כל מיני דברים כאלה, אבל זה כבר בערך 20 עד 40 מיניאטורות, וזה יקר, הם עולים בערך... 100 פאונד לחבילה, אז זה לא נורא נגיש. אז מה שהם עשו, הם עשו לסיגמר, עשו שיטת משחק שאומרים לה Warcry, יש מקפיל לזה ל-40K שקוראים לזה Killzone או משהו כזה. והרעיון זה שאתה קונה קופסה קטנה, שיש בה בין 8 ל-12 מיניאטורות, משהו כזה, תלוי בגזע שקנית, כי יש כאלה מיניאטורות שקנות יותר נקודות ופחות נקודות וכל מיני כאלה, ואז אתה יכול ישר לבנות, לצפוע, לשחק, והשיטת חוקים היא מאוד מזכירה את סיגמר, אבל היא מאוד מצומצמת. אז אם סיגמר בספר שלו זה 300 עמודים שמספר לך, אתה צריך למדוד ככה ולעשות ככה, ואז יש את התור שלך ואת התור שלו, פה זה הרבה יותר פשוט, אתה מגלגל מלא קופששים, מזיז את היחידות שלך, לפי מה שיצא לך בקוביות, זה הפעולות שאתה יכול לעשות, אתה עושה פעולה עם יחידה אחת, היריב שלך עושה פעולה עם יחידה אחת, טק, 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 אז כל הזמן אתם עושים דברים, משחקים הרבה יותר קצרים, זה משחקים שפתח 20 דקות, חצי שעה גג, אז זה כיף, אז זו שיטה מאוד נחמדה להטריל איתה, וורהמר, אפשר לקנות סט באיזה 20 פאונד, משהו כזה, עד היקרים יותר שזה, זה 30 פאונד, ולהתחיל לשחק, החיסרון של וורקריי, זה ש... אם אתה אומר, אוקיי, אני נורא נהנה מהמשחק, אז בוא אני אבוא לשחק סיגמר, לא לכל צבא וורקריי יש את הצבא סיגמר המקביל לו. אז יכול להיות שקנית משהו שנורא מגניב אותך, למשל, אני קניתי עכשיו צבא שקוראים לו Unmade, שזה סוג של כהני כאוס שהם חצי נקרוטים מוזרים כאלה, מזכירים קצת את היצורים מ-Hellraiser. אז... זה נורא מגניב, הם נורא כאלה קריפי, אבל אין צבא של סיגמר, של אנמי. אז אתה יכול כן לדחוף אותם לאיזה צבא כאוס אחר, אבל זה לא אותו דבר. אבל מה שכן יש, זה עובד הפוך. כמעט לכל צבא סיגמר, יש את החוקים איך לשחק את זה כ-Warcry. אז אתה אומר, אוקיי, אני רוצה לשחק Warcry, אבל אני רוצה לקנות צבא שאני אוכל אולי בעתיד לשדרג אותו לסיגמר, אז אתה יכול להגיד, אוי, אני אוהב את הגובלינים, אז איך אני משחק את זה? אז אתה פותח את החוקים של וורקריי, שהם חינמים באינטרנט, ואז אתה רואה, המיניאטורה הזאת שווה 10 נקודות, המיניאטורה הזאת שווה 20, אז זה ככה, 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 צבא ממוצע הוא בערך 700 נקודות, אני צריך את זה 10 מיניאטורות, אתה קונה את המיניאטורות הרנדומליות, ובונה אותן, צובע אותן, ויכול לשחק. זה יותר יקר מלקנות קופסה אחת של וורקריי, אבל אם אתה נהנה מזה, אתה פשוט יכול לשדרג את זה אחר כך לצבא הרציני שלך של סיגמר.
זה גם נותן נגיד יש לך חבר שהוא בקטע של וורהמר ויש לו צבא קיים, והוא רוצה להכניס אותך, אז הוא יכול לקחת את הצבא הקיים שלו, ואפשר לשחק עם זה וורקריי. זה לא דורש קנייה נוספת.
כן, אז זה חמוד, זה gateway drug מאוד נחמד ל...
זה שגיימס וורקשופ נותנים משהו בחינם, זה היסטרי.
יאמר לזכותם שדי, הרבה מאוד מהחוקים הם גלויים באינטרנט, באתר של Warhammer או Warhammer Community. החוקים פר צבא הם פחות גלויים, אז אתה כן יכול לדעת איך לשחק Warhammer 40K 10th Edition, אבל אם אתה רוצה להתחיל להיכנס למנושות של כל צבא, אז תתחיל לקנות את הספרים ואת הקלפים ואת הדברים. זה נחמד. כמו שכתבתי, וורקריי זה מיניאטורות, זה לא יקר, אבל כמו קוקאין זה יעלה לכם בסוף יותר. כי זה ממש ככה, Games Workshop ידועים ביכולת הגייטווי דרג הנפלאה שלהם. אתה יכול ללכת לכל חנות וורהמר רשמית ולקבל את מיניאטורות החודש. אתה יכול לבקש מהם מיניאטורות לצפוע כדי ללמוד, אז אתה יכול, בגדול, אם אתה ממש מתמצ'קן, אתה יכול ללכת לכל חנות שאתה מכיר, בערך פעם בחודש, פעם בכמה זמן, לקחת מיניאטורה של Space Marine ולבנות צבא של Space Marine, זה בחינם. אז זה חמוד. ויש לכל חודש יש את מיניאטורת החודש, שבגדול היא חינמית, אם אני זוכר נכון, או שצריך לקנות משהו בסכום ממש מוך כדי לקבל אותה. החיסרון הזה בגלל שהיא חינמית, או בסכום נורא נמוך, היא נגמרת בערך בשבוע הראשון של החודש. אז כולם כזה בתחילת החודש מגיעים כזה לחנות ביום רביעי או חמישי הראשון של החודש, שזה היום של המשלוח שמגיע לחנויות. אתה רואה, את כולם מגיעים.
יהודה? הלו?
Games Workshop, כן. הגייטווי פאג שלהם.
לא.
מאוד חמודים.
טוב, נעלמת לנו לבערך 20 שניות.
ב-20 שניות האלה הוא גילה את הסוד לחיי נצח, אבל...
מתברר, אבל בינתיים זה לא עובד על ההגרות שלו.
פלסטיק של וורהמר.
אני בשבוע האחרון ראיתי קצת יוטיוב של בניית מיניאטורות, ואני רוצה להגיד שלא משנה כמה בחינם ייתנו את זה, עדיין זה הרבה יותר מדי התעסקות ממה שאני אעשה אי פעם בשביל לשחק במשהו.
כן, זה דורש התעסקות, זה כיף. אני נהנה יותר מהבנייה והצפייה ובניית הלור של המיניאטורות שלי מאשר לשחק אותם, כי הקהילה קצת טוקסית. עכשיו אני הולך לסיים עוד מעט את הצבא הגובלינים שלי, ואז אני הולך לקנות שני מיניאטורות שהם לגמרי לא של הצבא הגובלינים, ולעשות להם קסטומיזציה כדי שיתאימו לצבא הגובלינים שלי, וזה הולך להיות מגניב תחת. וסיפרתי על זה בחנות Games Workshop של ליד הבית שלי, ואחד החבר'ה אמר, יואו, זה הדבר הכי מגניב, שמעתי בחיים שלי שאתה הולך לעשות את זה. ואז אחד אחר אומר, אבל מה הנקודות שאתה הולך להשתמש בהן? ואז אני והבחור השני מסתכלים עליו, who gives a fucking fuck, זה הולך להיות מגניב.
זה המקביל של משחקי תפקידים לזה שאתה מספר על סיפור הרקע של הדמות שלך, ואיך יש לה יחסים... יחסים דרמטיים עם אבא שלה או משהו, והחרב שהיא קיבלה בירושה וזה, ואז מישהו ישאל אותך, כן, אבל כמה פלוס יש לו להתקפה?
אז וורקריי זה מעניין וכיף, אני אעדכן אחרי שנשחק בו. קניתי את הצבא, יש לי 9 מיניאטורות, אני חושב. צבעתי, בניתי אותם, שלחתי תמונה בקבוצה, עשיתי להם פריימינג, היה יום אחד של מזג אוויר טוב, שזה גם משהו שמאוד מאוד מאוד מצחיק אותי. Games Workshop זה חברה בריטית.
ובשביל לצבע את המיניאטורות צריך להשאיר אותם להתייבש.
בדיוק, למה לזה זה חברה בריטית? מציע משהו שצריך לרסס אותו במזג אוויר שהתנאים הכי טובים לו, זה בין 20 ל-30 מעלות, באחוז לחות נורא נמוך. אין את זה באנגליה.
אם זה לא אומר לך, חושבים על קהילה גלובלית, אז אני לא יודע מה עוד יכול להגיד את זה.
כן, לא, זה מצחיק נורא. אז היה איזה יום אחד שלא הייתה רוח, אז ריססתי את המיניאטורות שלי.
תשמע, הם רוצים שתשקיע בתא ייבוש פנימי בבית.
אתה צוחק, אני ראיתי אנשים בונים דברים מגוחכים.
אני לא, האמת שאני לא צוחק.
לרסס מיניאטורות שלהם, וואו.
גם אני ראיתי, חוץ מזה, סיפרתי לפני שבועיים על החבר'ה שבונים קוביות וכל מיני דברים כאלה, ואז השבוע ראיתי גם את הבחור שבונה מיניאטורות, וראיתי מישהי שבונה קוספלי וכל מיני כאלה, אז האנשים שעושים את הדברים האלה ברצינות, יש להם בבית דברים מטורפים, זה נהיה... אופרציה מטורפת. זה מעבר לתחביב כבר, אבל בסדר, ברגע שאתה עושה מזה סרטונים מושקעים ביוטיוב, זה באמת מעבר לתחביב.
אני מאוד נהנה מהמשחק, מהדברים האלה.
טוב מאוד.
יש לי זמן למשחק הבא, או שאנחנו עושים ציפיות לעתיד?
אתה יכול להזכיר שני מילים.
אני משחק כרגע בו זמנית, בזמן שאני מחכה שהשרתים של הלדייבר יהיו אילו בתוכם לעבוד. Command & Conquer to Beery & Sun, כולם גרדים את הראש, רגע, זה משחק לפני 45 שנה. אז מסתבר שכל המשחקי Command & Conquer הגיעו לסטים. ואני כזה, וואו, סוף סוף אני יכול לשחק את Beery & Sun, שוב, איזה כיף. אני בא לקנות אותו, ואז הוא כזה, הוא עולה 8 פאונד, ואז אני גולל קצת למטה, אז כזה, אתה יכול לקנות את כל החבילה ב8.5 פאונד. אוקיי, אז אני אקנה את כל המשחק כקומן כאן, כמו שבוא נכון, יצא פעם למי
אכפת. בעצם מסביר לך שתביר אנסן שווה 8 פאונד, וכל שאר החבילה שווה 0.5 פאונד. כמו שזה המצב הנכון.
שזה המצב הנכון.
פחות יותר, כן, האמת שזה...
היה ועדיין המשחק האהוב עליי בסדרת קומן כאן כאן. אז הוא לא יזדקן טוב.
וואלה.
או שהתרגלנו לטוב, או שהוא לא הסתכן טוב, אבל לא שומרת את הסוף משימה, או לא שומרת את התחילת משימה הבאה, בס אליך, עושה את המשימה עוד פעם. אי אפשר לבחור משימות, זה כאילו יש לך, אין קונטיניו, יש כאילו, יהיו קמפיין או לואוד גיים, זהו, זה מה שיש. הרזולוציה שלו, לא באמת קיימת, אפשר לנסות לשחק עם הקבצי INI של המשחק, ולמתוח אותה ולצדים, אבל זה לא עושה באמת כלום, זה סתם הופך את היחידות לנורא קטנות, שגם ככה קשה לראות אותן. אין זום אין, זום אאוט, כל המשחק הוא מקש אחד, המקש השמאלי של העכבר, אתה לוחץ על המקש הימני, זה עושה לך unselect ליחידות. אז היה, ה-AI סתום ברמות קשות, ההרווסטר שלך איכשהו תמיד ילך לטביריאן הכי רחוק בשדה טביריאן, כדי לחצוב אותו ואז לחזור את כל הדרך. זה אלוהים שישפור. אבל וואלה, זה כיף. אני נהנה ממנו כמו שנהניתי ב-1572 כשהוא יצא. הסרטי לייב אקשן שלו גרועים ברמות קשות. קוספליי, לא, אין, כאילו, החליפות שהם לובשים זה הדבר המגוחך ביותר בעולם.
זה היה שיא ההפקה של שנות ה-90.
זה היה שיא ההפקה, אבל זה היה קמפ גם אז, כאילו, בואו, המשחקיות שלהם.
אבל, זהו, תקשיב.
עכשיו, בדרמטיות על הכיסא, מפקד וכזה, וזה, אוי, זה נהדבר.
ממש במקרה, ראיתי לפני כמה ימים סרטון של בחור, של ערוץ יוטיוב שנקרא בריקי, על קיינס ראף. שזה הרחבה המשחק השלם של Command & Conquer 3, והוא הראה קטעים מהסרטונים של Command & Conquer 3, כמה שחקנים מפורסמים הם הביאו לשטויות האלה.
ג'ו טרל ג'ונס פה, וכל מיני כאלה, לא אפשר לשמור, ואיפה קיחצתם את כולם.
כן, וג'רמי איירונס, וכל מיני, כל מיני שחקנים, כאילו אי-לסטרים של תקופתם, ששילמו להם להשתתף בשטות הזאת.
זה מופלא, אני חולה על זה.
זה היה... אוי, משחקי אסטרטגיה של שנות ה-90, תחילת ה-2000, היו cultural moment שלא יחזור כבר.
כן.
אפרופו...
אז אני...
אוקיי.
מנסים להחזיר אותו בכל מיני קיקסטארטרים.
כן, בסדר. לא, אבל זה...
אנחנו גם עברנו הלאה.
זהו, זה בדיוק העניין. ה-cultural moment... לא יחזור. זה, כן. זה. מישהו כתב על, מישהו שם בטוויטר שהוא הולך לראות דיון 2 ושם צילומי מסך של דיון 2. זה היה מצחיק.
אוי, אהבתי דיון 2, זה היה משחק נהדר.
נו, בואו, זה אבא של כולנו.
אז כן, זה כיף שכל המשחקי Command & Conquer והמלא משחקי ישנים של EA בסטים, כן, זה דפק את האלגוריתם של סטים, כל הניו וטרנדינג של סטים עכשיו זה בגדול הבק קטלוג של EA, אבל כן, זה מבאס, זה יותר הקטע של סטים אני חושב מאשר EA, אבל וואו, זה כיף, אני כל כך נהנה מלשחק את המשחקים הקמפים האלה, ואני מת כבר לסיים את המשחק הזה, כדי שאני אוכל לשחק בהרחבה בפיירסטורם, כי היא הייתה כל כך קבל, היה כל כך כיף. או קייבל, לא זוכר.
זה לגמרי השמצתים, כאילו, היא לא אמורה לדעת איזה מפתח אינדי מתכוון לעשות את ההשקה שלו מחר. זה... טוב, לא חשוב. ציפיות לעתיד. עידן, תצפה לעתיד.
אז כרגע אני עדיין עם Rainbow Six Small ומג'יק כזה, כי אוקיי, עוד לא חזרתי ללוז מלא. לוקח המון זמן לנוח את הפרקים של הסרטים של צופים כוכבים, שתדעו. אבל בתקווה, אני עוד מעט יוצא מזה וחוזר לשחק Alan Wake 2 ומתחיל לשחק Jedi Survivor.
ומה? אתה רק באיחור של שנה בשביל Survivor.
כבר בזמן אמת היה ברור לי שהוא יורד. שלא משחק אותו בזמן אמת בגלל שיצא זלדה. ואתה התחלתי כזה לשחק בטרס אוף דה קינגדום, מעניין אם זה יתפוס לי כמו הזלדה הקודם, יתפוס, לא יתפוס, מעניין, זלדה ברס דה וואלד, כך הייתי צריך ניסיון שני עד שהצלחתי ממש להיכנס אליו, וכן, 170 שעות אחר כך, היה כזה, טוב, what else is on?
פרמוד, יהודה.
אז בנוסף למה שאביב כותב בגישה שלו, בסוף שבוע הזה יש כנס משחקי שולחן, בוא נקרא לזה, כי זה גם משחקי תפקידים, קלפים, קופסה, כל דבר שאפשר לשחק לשולחן בגדול, שקוראים לו איירקון. אייר זה נהר שרץ פה ביורקשייר, אז יש פעם בשנה בעיר לא רחוקה מפה, משהו כמו 50 דקות מהבית שלי, ופעם בשנה יש במנצ'סטר, אז הם עושים את הכנס פעם פה ופעם שם, זה די נחמד. ניצלתי את הפודקאסט שלנו כדי לבקש פרספס, אז קיבלתי. טכנית הכנס מתחיל ביום חמישי, אבל ביום חמישי זה רק מ-4 עד 10 או משהו כזה, אז אני לא שובה לקחת כמו חופש מהעבודה בשביל לנסוע לאיזה שעתיים בכנס, אז ביום שישי בבוקר אני מתכוון לנסוע לשחק. הכנס, היתרון של הכנס, בגלל שהוא כל כך קרוב אליי, אני לא צריך לקחת מלון, ובגלל גם שהוא קרוב, אז גם אם אני אחליט שאני נשאר עד שסוגרים אותו, אני יכול לקחת אובר הבית, זה לא יהיה נורא יקר. סוגרים את הכנס, הכנס באופן רשמי בשישי ובשבת, פתוח מ-10 בבוקר עד 1 בלילה. אז יהיה אזורי משחק שלמים שפשוט פתוחים כל הלילה, עד 1 בלילה. אפשר לשבת ולשחק משחקי קופסה ומשחקי תפקידים עם אנשים.
מדהים.
Very nice.
אז דבר שיהודה דיבר עליו שאני אדבר עליו זה Lightyear Frontier, שדיברנו עליו לפני איזה שני פרקים או משהו. זה משחק חדש שיוצא שבוע ב-Early Access, זה Life Sim, Farm Sim, איך שלא תקראו לזה, שאנחנו מטיסים חליפת מקה ובונים חווה מסיבה כלשהי. אז זהו, זה כאילו זה ככה מכרו לנו את המשחק וכולנו רוצים לעשות את זה. כולנו רוצים להטיס חליפת מקה ולבנות חווה. ולכן אנחנו נעשה את זה שבוע הבא, הוא בגיים פאס מיום שלישי, אני חושב, ב-19, כן, יום שלישי, ה-19, אז זה המשחק הבא שאני מחכה לנסות אותו, זה הכל. יאללה, זה היה מספיק, דיברנו הרבה, שורפים משחקים, פרק 18-14, סיימנו, את כל הפרקים אפשר למצוא באתר ה-10.me, תידן, תמצאו כמובן בצופים בין כוכבים שדיברנו עליו, וגם בגיימפוד, פודקאסט הגיימן הוותיק בישראל. זה הכל להפעם, תודה רבה, ונתראה בפעם הזאת. להתראות!
להתראות?